ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
תודה רבה לרב דרוקמן. אני רוצה לספר לכם איך היום המופלא הזה קיים כאן. בזכות מה ומי? כל ישיבת הכותל עומדת בזכות הרב הדרי, זכר צדיק לברכה. אבל היום הזה, סיפרתי עכשיו לחתנו, רב אריה אדלר שליטה, שתכף הציבור ייכנס ונשמע אותו, שלפני כ8 שנים אנשי בית אל ביקשו לשמוע את הרב הדרי ביום ירושלים. אני לא יודע אם זה 8 או 9 או 7, צריך לבדוק. הרב הדרי כמובן נענה להם ונתן להם שיעור. בשנה אחרת אמרתי לרב, רגע, למה שרק בית אל ישמעו את הרב? נעשה את זה בבית המדרש, ויבואו עוד ישיבות, ויבואו עוד ישיבות. וככה התחלנו את הרעיון הזה, שיבואו ישיבות, וישיבה שתבוא ראש הישיבה שלה גם ייתן שיעור, והישיבה תהיה פה וילמדו. ותמיד עד השנה חתם את היום הזה הרב הדרי בשיעור יותר ארוך. זה היה באמת הכתר של כל היום. לימים ידידינו מולי הגיע לפה לפני עכשיו זה השלישי, וסיפרתי לו את הדבר. אמרתי לו, מולי, בוא נרתום את כל ישיבות ההסדר, נהפוך את זה ליום מרכזי של ישיבות ההסדר בישיבת הכותל. מולי נרתם וזכו מלאכתם בידי אחרים. הוא כבר עושה לנו את העבודה, וברוך השם עומדים כבר בתור לבוא הנה. אבל הזכות ראשונים היא של אותו שיעור לישיבת בית אל של הרב הדרי. אז ברוך השם זה התרחב והתרחב, היה כאן לילה של תורה. אני מתאר לעצמי שכמוני עוד רבים זכותים לגמרי, שיש פה פנים שאני רואה שהיו גם בלילה בשיעורים עד 1 בלילה. אחרי זה הייתה פה התוועדות, הרב יכל לבוא גם עם הקלרינט גם פעם אחרת, ואחרי זה שיעורים במשך הלילה ולפנות בוקר, יום של תורה, הכל מאותה התחלה של השיעור לישיבת בית אל. זה הפך להיות יום של אלפי בני ישיבות, אלפי בני ישיבות שנמצאים בבית המדרש הזה ועוסקים בתכלית, כמו שאמר הרב דרוקמן מקודם, עוסקים בתורה. אז אנחנו מתכבדים באמת, כואבים ומתכבדים, כואבים על הסתלקות מורינו הרב הדרי שלא חותם את היום, ומצד שני מתגברים, ממשיכים בעוז, וזוכים לארח את חתנו כבנו הרב אריה אדלר שליטה. בבקשה.
ברשות ראש הישיבה, רבנים, תלמידים, הרב וידר פה דיבר על ההתחלה מכוחו של הרב הדרי. אני רק אומר משפט קצר שלו באותו הקשר. כתוב שמבלעות של המיינים של כהנים גדולים היו משרים בתוך השמן שהיו מאירים, תודה רבה, היו משרים בתוך השמן שהיו מאירים בו את העיר בשמחת בית השואבה. בלעות של המיינים, המיינים זה החגורות של כהנים גדולים, מזה היו עושים את האור של שמחת בית השואבה. וחמי אמר לי ביידיש, אני מיד אתרגם את זה לעברית, הוא אמר לי, וסגרטל פינר אלטר כהן גודלקן ברנן, מה שאבנט של כהן גדול זקן יכול לבאור. אז אם כאן מזכיר הרב וידר את הדברים שבאים מכוחו, אז אני נזכר באמירה הזאת ואני אומר, כמה יכול אבנט של כהן גדול זקן לבאור. ואומר בנימה אישית שרק אחרי הסתלקותו, מהלך כל ימי השבעה ועדיין זה נמשך, אנחנו מבינים איזה כהן גדול היה לנו וכמה האבנט הזה יכול לבאור. ומשום כך אני מרגיש שאני צריך להתחיל את הדברים שלי במילים שמתחילים איתם את התפילה לפני מוסף, שימים נוראים, הנני העני ממעש לעמוד כאן באותה קוביית זמן שבה היה מדבר אדוני אבי מורי וחמי, קטונתי. אמרו בזוהר, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. הזוהר מתאר את המעמד של עם ישראל באותה שעה, כשמצרים לוחצים מאחור, הים סוגר מלפנים, והזוהר בוחר לעבור למשל. והמשל הוא משל האיילה. איילה אחת יש בעולם, וכשהעולם צריך למים, כל בעלי החיים מתקבצים מסביב לאותה האיילה ואומרים לה, תתפללי בעבורנו. והאיילה הזאת משמיעה את קולה בערגה למים, והקדוש ברוך הוא שומע את זעקתה של האיילה ומרעיף על העולם מים. הוא שאמר הכתוב, כאייל תארוג על אפיקי מים. משם ממשיך הזוהר לקטע נוסף. הקטע הזה מוכר לנו גם מתורת הנגלה, אבל בגלל שההבדלים בדבר נעוצים דווקא בתורת הנסתר, משום כך אני מצטט את הדברים מתוך דברי הזוהר. וכשאותה איילה צריכה ללדת, היא יושבת ומייבבת, נותנת את ראשה בין ירחותיה ולא מצליחה ללדת, לפי שהאיילה הזאת רחמה צר ואיננה יכולה ללדת. והקדוש ברוך הוא מזמין לה נחש אחד, והנחש הזה מקיש אותה במקום הלידה. ובאותו רגע היא מזדעזעת ומולידה מיד. המדרש הזה מופיע בפנים שונות בזוהר, וכאמור גם בתורת הנגלה, אבל אני רוצה להיצמד לדבריו של רבי צדוק הכהן מלובלין בדובר צדק, שרבי צדוק הכהן מלובלין, מה שמעסיק אותו זו איזושהי סתירה שקיימת בתורת הסוד מסביב לאותה איילה. והסתירה הזאת אומרת כך, פעם אחת כתוב שהנחש הזה הוא נחש רגיל, פעם שנייה כתוב שהנחש הזה הוא הנחש הגדול ששרוי בהרי החושך. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, ובכן מה זה? זה נחש קטן או נחש גדול? אנחנו יושבים וזה נשמע לנו כמו כתב חידה, נחש קטן, נחש גדול, מה העניין? ורבי צדוק הכהן מלובלין עושה מזה איזה קושייה, כאשר יש על הסייף, הנחש גדול או נחש קטן. מה העניין? מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין, ואני מדגיש, אני אומר את הדברים בשפתי. והוא אומר כך, צריכים לדעת, עת צרה היא עת לידה. משבר הוא מקום של שבר, והוא מקום של לידה מחודשת. ברגעים שבהם יש משבר, הקדוש ברוך הוא מזמין את אותו הנחש שיקיש, מה שמלמד אותנו שהדרך ללידה מחודשת עוברת דרך מפגש עם אותו הנחש, דרך איזשהו מפגש עם איזושהי מציאות שהיא מציאות שלילית לחלוטין, כביכול למה, מה זאת עשה השם לנו, מה כאן קורה, למה יש את המשבר הזה, למה אנחנו צריכים מפגש עם הנחש? והמסר הוא, דע לך, דע לך, שהמפגש עם הנחש הוא בעצם הבשורה, והוא בעצם התחושה הזאת של ההגעה אל הקרקעית והמכה הזאת, שאומרת, זהו זה, יותר כבר לא. מכאן ואילך יש איזושהי תחושה של התגברות, יש איזושהי תחושה של כוח, יש איזושהי תחושה של נתינת חיים חדשים, לידה מחודשת. עולם חדש יוצא לדרך. מעניין הדבר שבשנת 42, בזמן השפך הגדול של הדם באירופה, האדמור האמצעי הצליח להגיע לארצות הברית, ושם הוא מייסד את הקהילה בברוקלין של חסידי לובביץ', ושם הוא פונה לחתנו ואומר לו, יש היום טקס של ייסוד החבר'ה קדישה של לובביץ', אני מבקש ממך שתדבר. והרבי, זכר צדיק וקדוש לברכה, עדיין לא היה רבי, היה חתנו של הרייץ, והוא נעמד לדבר. והוא אומר כך, אנחנו עדים עכשיו לשפך הדם הגדול בארצות אירופה. הנבואה מדברת על זה שהקדוש ברוך הוא יפתח את קברותינו ויעלה אותנו מקברותינו. המלאכה הראשונה שאותה עושה החבר'ה קדישה, זו המלאכה של פתיחת הקבר, קריאת הקבר. אבל הביטוי פתיחת הקבר, א', משמש בנבואת חזון העצמות היבשות כביטוי להתחדשות מחודשת, לצמיחה, לגאולה, בפתחי את קברותיכם עמי, וגם בעולם ההלכה משמש הביטוי הזה לביטוי לפתיחת הרחם כדי לתת את הלידה, הוא שאמרו חכמים, אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. אמר הרבי, שפך הדם הגדול הזה, אנחנו מתפללים שיהיה בבחינת אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. והדם הזה, המפגש הזה עם הנחש, אם חוזרים אנחנו אל דברי הזוהר, המפגש הזה אל הנחש מחזיר אותנו אל הלידה המחודשת, אל פתחי את קברותיכם עמי, וליכולת לבנות דבר חדש, דווקא המפגש עם הנחש. אבל מהו הנחש הקטן והנחש הגדול? אחרי שהבנו את הרעיון הזה של המפגש עם הנחש, צריכים אנחנו להבין מהי ההבחנה הזאת. ממשיך רב צודק ואומר כך, הבעיה במצב משברי שלוחץ לכיוון של עידה מחודשת היא שהפרשנות המיידית שתינתן ללידה המחודשת תהיה פתרון של המצב המשברי ותו לא. עם ישראל עומד על הים, ים מלפנים, מצרים מאחור, מה נעשה? מה נעשה? מה נעשה? דבר אל בני ישראל וייסעו, זה מה שנעשה. ובכן, קריאת ים סוף כפתרון לבעיית העם היהודי. אנחנו נמצאים בסכנה, איך יוצאים מזה? אל תדאג, אני אסדר לך משהו. יש דרך מוצא, איזה שביל, אני אחלץ אותך מן המיצר. מה? קריאת ים סוף. והנה, זה מוביל אותנו לתפיסה קטנה של ים סוף. תפיסה קטנה של קריאת ים סוף. תפיסה קטנה של כל הנס הגדול. כמה מעט משמש בקריאת ים סוף העניין של תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם. מקדש השם כוננו ידיך. כמה מעט וכמה הרבה יש עיסוק באיך מה קרה או על הים וכו', כמובן שירה גדולה, אבל החזון הגדול של תביאמו ותתאמו, שזוהי התכלית, וכמו שאמר הרב דרוקמן כאן, בזכות ירושלים אני קורא לכם את הים, המימד הזה עלול להיות חסר. מדוע? מכיוון שמה שמוליד את הישועה הגדולה זה מצב גדול של מצוקה, וכשאנשים נמצאים כל כולם במצב הגדול של המצוקה, אז הפתרון שפתאום נולד ופתיחת הדרך נתפסת בקטנות. מחילה. נתפסת בקטנות. ואז אנחנו עדים למימד מצומצם, זה נחש קטן, זה לא נחש גדול. אמנם עושה את הפעולה שלו, אמנם מאפשר לידה, אבל זה עדיין בתפיסה קטנה. זקוקים אנו לנחש גדול, לאיזושהי תפיסה שאומרת, רגע, 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 אם כבר הגענו עד פה, ואם כבר הגענו עד המשבר, הרי שהמשמעות היא שאנחנו הולכים למהלך הרבה יותר גדול, למשהו עצום, למשהו שישנה סדרי בראשית, למשהו שיחזיר את ירושלים לשולחן הדיונים. לא רק קריאת ים סוף, מה תצעק אליי בזכות ירושלים? מה תצעק אליי? אתה מתמקד בצעקה, בצעקה, במשבר. יש כאן ירושלים על הפרק, יש ירושלים. מה תצעק אליי? מוריי ורבותיי, הוזכר כאן שני ימים גדולים מלווים אותנו ברווח שבין פסח לעצרת. דבר מאוד מאוד מעניין, פסח מתאפיין כגאולה הפיזית של עם ישראל, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם, וחג השבועות מתאפיין במעמד הר סיני, בחזון, בשליחות הגדולה של עם ישראל עלי אדמות. וכמו שכותב השפת אמת במקום אחד, שמכל חג של תורה שבכתב נגזר חג של תורה שבעל פה, וכבר גם את זה גילו, כמו שגילו את הזין עין, גם את השפת אמת הזה גילו כבר, וכבר אמרו, כן, העניין הוא שפסח נשאר בלי איזשהו משהו, עוד יראינו הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות. אבל שני הימים הטובים האלה של פסח ושבועות הולידו במרכזם עוד שני ימים טובים מתורה שבעל פה. יום העצמאות, שהוא יום שממחיש את גאולתנו הפיזית ואת התייסדות המדינה שהביאה לגאולה פיזית בדורנו בזמן הזה ממש, ומכוחו של חג השבועות זכינו למבט חדש על הגאולה. יום שחרור ירושלים, ומהר סיני נמשכת השפעה ללשכת הגזית שאף הם ישבו בהר הבית. שני נחשים לנו. נחש ראשון, מה תצעק אליי? עם ישראל עבר את השואה הנוראית באירופה, וכשהכל נגמר, לאן הולכים? לאן הולכים? מהו הפתרון עכשיו? מי יקלוט אותנו? מי רוצה אותנו בכלל? בית לעם היהודי. יש איזושהי סיסמה שהייתה תקופה שהדביקו אותה על מכוניות, וקצת היה צר לי על הסיסמה הזאת, אין לי ארץ אחרת. אני חושב שצריך להגיד, יש לי ארץ אחרת, אבל הארץ האחרת היא לא שלי, זאת היא שלי. שמעתי בשם הרב לאו, לא בשם, מהרב לאו, שמעתי, הוא אמר את זה בשם הרב קוק, אני לא יודע מה המקור, אני ניסיתי למצוא את הדבר הזה, דיברתי על זה עם מור חמי, לא יודע איפה זה כתוב, אבל הוא אומר ככה, כתוב בנבואת העתיד, מי אלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם? הוא אמר, שתי מידות תהיינה בשווים לארץ ישראל. העננים זזים ממקום למקום כי פשוט באה רוח ולוקחת אותם. היונים חוזרות אל ארובותיהן כי זה הבית שלהם. שתי מידות תהיינה בשווים לארץ ישראל לעתיד לבוא. כאלה ששווים כי זה הבית, והתגעגענו אל הבית ורצינו לשוב אל הבית, ויהיו כאלה שרוחות המלחמה, הרדיפות, הם אלו שיניעו אותם בסופו של דבר להניח את עצמם בארץ ישראל. השבר הגדול של שואת יהודי אירופה הניע את העם היהודי לבחור לו מקום לנוח בו בשלום, מקום ששם הוא יכול לבוא ולהגיד, זהו זה, פה יושב כי הביטיה שקט. רק כדי להמחיש, אני ממש כאילו מתנצל שאני אפילו מעלה זה על דל ספטותיי, אבל רק כדי להמחיש עד כמה הטעות של הנחש הקטן הייתה קרובה לבוא, די לנו אם נזכיר את הפתרון האומלל של אוגנדה. הרי יש בעיה, וכשהבעיה לוחצת, אז מה נעשה? נשים פתרון לפי הבעיה, ואז נולד פתרון קטן, פתרון שאין בו יחס בכלל לכל ההיסטוריה היהודית, לכל. נולד פתרון קטן, כי כשיש התמקדות בשבר ובצורך לענות על השבר, הפתרון הוא פתרון בסיסי. כך זכינו לנחש קטן. אבל עדיין ורוח אין בהם. הבשורה הגדולה, הבשורה הגדולה על חזון אחרית הימים, שהנה זה עומד אחר כותלנו. הנה זה בא, ממש ממש, תיקון עולם במלכות שין דלת יוד. הבשורה הזאת באיזשהו מקום התרחקה בעיסוק מאוד מאוד אינטנסיבי בעצמנו, באיסוף כל הנפזרים, בתקרבו עצם אל עצמו, בניסיון להעמיד את כל המגדל עד תילו. אבל אז קיבלנו בשורה חדשה, נחש גדול. שתי תמונות זכורות לי בראש מיותי ילד. שתי תמונות. תמונה אחת, עיתון מונח על השולחן, ואני מסתכל, יש שם מעין איזשהו מין כזה, מין, איך נגיד את זה, סקיצה כזאת, מפת המזרח התיכון, ועליה אייקונים של חיילים, טנקים ומטוסים. כל אייקון כזה של חייל, 10,000 חייל. כל מטוס, 100 מטוסים. כל טנק, 100 טנקים. אני מסתכל, עיראק, עומדים שם איזה 15 חיילים, ו10 טנקים. וזה, ככה אני מסתכל, כל המדינות שמסביבנו, הכל מלא אייקונים. ואת האייקונים שלנו, שנו ארץ כל כך קטנה. שמו את האייקונים שלנו על הים. על הים. ואני אומר לאבא שלי, אבא, הם יגמרו אותנו ברגע אחד. ואבא הופך את העיתון על פניו, אמר לי, כל דבר אתה צריך לראות. תמונה אחת. תמונה שנייה, והיא אולי חמורה ממנה. באותם ימים יש לי דוד באנגליה. כל שבוע הייתה מגיעה איגרת אוויר מהדוד באנגליה. כתובה בכתב יד צפוף. על השולחן במטבח מונחת איגרת אוויר מהדוד באנגליה. ואני ילד סקרן דוחף את האצבע בין כפלי איגרת האוויר ופותח אותה, ואני רואה שהפעם היא לא כתובה בכתב יד צפוף. יש רק משפט גדול כתוב באותיות גדולות במרכז איגרת האוויר. למען השם, שלושה סימני קריאה, תשלחו את הילדים שתישאר פליטה מהמשפחה. ואני ילד ואני קורא את זה, והדבר היחידי שעשיתי זה שלחתי לאמא שלי ושאלתי אותה מה זה פליטה. לא ידעתי מה זה פליטה. בהקשר הזה, לא ידעתי מה זה פליטה. טוב, זה היה דור שלא כל כך דיברו עם הילדים, לא כל כך הסבירו הכל. גם בזה נשארתי בצריכיון, נשארתי בצריכיון עם עוד כמה דברים אז באותה תקופה. אבל בסוף קיבלתי תירוץ, זה היה שיעור כללי. ובכן, בא לנו עוד נחש. בתוך כל האופוריה של השמחה הגדולה הזאת על הנס הגדול שקיבלנו את ירושלים, לפעמים אנחנו קצת שוכחים להדגיש. זה היה מצב שספק חורבן הבית השלישי, זה אלה היו המינוחים שעליהם דיברו. האחרון שיחבא את האור נכתב בנמל התעופה לוד. והנה בא נחש אחר, נחש ששם לנו לנגד העיניים את ירושלים עיר הקודש, ואמר לנו, תחשבו גדול, תחשבו על חזון, תחשבו על התפקיד שלכם, תחשבו על המשמעות הרוחנית של כל הגאולה הזאת. אל תסתפקו בפתרון שהוא לפי ערך הנחש, אלא קחו את הנחש הזה אל המקום הגדול, אל הרי החושך, אל הממדים הגדולים ביותר שאתם יכולים לחשוב עליהם. אלה הם הממדים שאליהם אתם נדרשים אחרי נס כזה של שיבת עם ישראל אל הר הבית. על משקל זה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, וכאילו מתכתב עם דבריו של הרב קוק במספד בירושלים, הוא אומר, זה העניין של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שני משיחים, והאחד עתיד שימות. הוא אומר, וכי אפשר שקודש הבריך הוא אבידינה בלודינה? למה? אלא הוא אומר, הפעם הראשונה משיח בן יוסף, זאת התפיסה של הנחש הקטן, צריכים לפתור בעיה. אז זה תפיסה של נחש קטן, איזשהו פתרון, פתרון קיומי. אבל אז מגיע המשיח בן דוד, משיח בן דוד זה מיד מעין ישיבה בעזרה אל המחה בדוד בלבד. משיח בן דוד ישר לוקח אותנו. פה יושב כי הביטיה. מיד לוקח אותנו אל הר הבית, אל נכון יהיה הר בית השם בראש כל הרים. יש כאן איזשהו חזון גדול שאנחנו מצפים אליו. במקום הנחש הקטן, יבוא נחש גדול, יביא את הבשורה המדהימה הזאת, הגדולה הזאת, הבשורה של יום שחרור ירושלים. כאן מתחיל מהלך אחר. כאן מתחיל מהלך של ותחזנה עינינו בשובך לציון. ואני חותם שוב במה שהתחלתי בו. נכנסתי למשפחה כבר אחרי, אבל המורשת הייתה שם, חיכתה לי, במלוא עוצמתה ועוזה, עם התמונות ועם המכתבים, ועם רסיסי האמרות, ועם רסיסי האינפורמציה, והכל זרם כל הזמן, ועטף אותנו כל הזמן, והמבט הוא מבט אחד, של אדם גדול, שהבין את גודל השעה, והבין את המשמעות ואת האתגר שעומד לפתחו של עם ישראל בהשבת שכינה לציון, והקים פה את המקום הנפלא הזה, את המקום המיוחד הזה, עם החריץ הזה בין שני ארונות הקודש, שצופה כל הזמן, והיו עיניי וליבי שם תמיד, כל הזמן הצפייה הזאת וההבנה שתורה חוזרת להר הבית. והנה זה עומד אחר כותלנו, יושבים חכמים בלשכת הגזית, ותורה שבכתב נוגעת בתורה שבעל פה, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.